אנחנו נמצאים עכשיו בליל השנה רבה, ונסוק ראשית כל במצוות היום ממש. המשנה במסכת סוכה מדברת על מצוות ערבה. אומרת המשנה, מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. יורדים לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה, ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח. כלומר, ענפי הערבה היו מאוד גבוהים, לפחות יהודה לפעמה, כדי שהם יהיו כפופים על גבי המזבח. תקו והריעו ותקו. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת, ואומרים, אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליח נא. רבי יהודה אומר, אני והוא הושיע נא. ואותו היום מקיפים את המזבח שבע פעמים, משעת פטירתן מה הם אומרים, יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. רבי אליעזר אומר, לך, ליהו לך מזבח, ליהו לך מזבח. כמעשה הוא בחול, כן מעשה הוא בשמת, אלא שהיו מלקטים אותו מהערב ומניחים אותם בגיגיות של זהב כדי שלא יקמשו וכו'. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, חריות של דקל היו מביאים וחובטים אותם בקרקע בצידי המזבח, ואותו היום נקרא חיבוט חריות. מיד תינוקות שומטים לולביהם ואוכלים את רוגיהם. רש"י אומר על הפרט הזה, הגדולים שומטים את לולבי הקטנים מידם בשביעית ואוכלים את רוגיהם של התינוקות, ואין בדבר לא משום גזל ולא משום דרכי שלום, שכך נהגו מחמת שמחה. מין אתר כזה לקחת מהילדים את רוגים ולאכול אותם. בכל אופן, אנחנו רואים שהאתרוגים היו אכילים. זאת אומרת שהם היו צהובים, מבושלים, ורואים לאכילה. כששואלים אותי איזה אדר, באים לשאול אותי לפעמים, מביאים לי שני אתרוגים איזה אדר. אני אומר, מה היית בוחר לאכול? מה היית רואה את שני האתרוגים האלה בחנות? מה היית בוחר לאכול? אז ראשית כל הבדיקה צריכה להיות ככה, מה שרואים ככה מרחוק, לא נכניס את תוך עיניים. אבל לענייננו. אז ראשית כל, המשנה דיברה על מצוות ערבה, וגם אומרת המשנה שבכל יום היו מקיפים פעם אחת את המזבח, ובראשן הרבה, ביום השביעי, מקיפים את המזבח שבע פעמים, והיו אומרים, יופי לך מזבח, ליהו לך מזבח, והיו אומרים, אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא, ורבי יהודה אומר, אני והוא הושיע נא. רש"י מסביר, אני והוא זה שני שמות של השם. יש 72 שמות שנמצאים בשלושה פסוקים של ויבוא בפרשת בשלח, וישא ויבוא וית משה את ידו, שלושה פסוקים, אות אחת מהפסוק הראשון, האות הראשונה, האות האחרונה מהפסוק השני, והאות הראשונה מהפסוק השלישי, זה שם שמיים. וכך השנייה מהפסוק הראשון, והשנייה מבסוף מהפסוק השני, והשנייה בפסוק האחרון מההתחלה, זה שם שני, וכך וכן הלאה. אלה 72 שמות. אומר רש"י שהחיבור בין שלושת האותיות הראשון, כמו של השם הראשון, זה אני. סליחה, זה והוא. וישא והפסוק האמצעי זה אות ה' של הפסוק, הסיום של הפסוק האמצעי, והתחלה של הפסוק האחרון זה ו'. אז והו זה השם הראשון מ-72 שמות. והשם ה-37 זה אני. אני והו הם לשני שמות של השם. מה ההסבר? למה בחרו בשני השמות הללו? ואני והו? תוספות מסביר. תוספות אומר שאני והו, וראשית כל הוא אומר שזה אני והו, זה בגימטריה אנה השם, ועוד מ-72 שמות הם נקובים בשלושה מקרות וכו', כמו שאמר רש"י, ועדיין צריך טעם למה נשתנו שני שמות הללו, דאמרינא לו תפי מאחריני. ומני התוספות משום דדרשינן באיכה רבה, תקרא דכתיב בחזקאל, ואני בתוך הגולה. וקרא דכתיב ירמיה, והוא אסור בזיקים. כביכול הוא בעצמו. והיינו הושענה שיושיע לעצמו. כלומר, אני זה שם שמיים. הושענה, כביכול השם, מתפללים שהשם יושיע את עצמו. ואני בתוך הגולה, כי הקדוש ברוך הוא שוכן עם ישראל בגלותם. גם כשישראל גלו שכינה עמהם, השכינה בגלות. והאמירה הזאת, אני, זה שם שמיים. וגם זה אני מרמז על אני בתוך הגולה. כלומר, אני המילה, אני זה שם שמיים. ריבונו של עולם כביכול בתוך הגולה, עם ישראל. אז אלה השני השמות, אני והו, הושיענה. שני השמות האלה שהם מרמזים שהקדוש ברוך הוא נמצא ישראל בגלות, מתפללים שהקדוש ברוך הוא כביכול יושיע את עצמו. יחד עם ישראל. כשישראל נושעים, אז השכינה נושעת יחד איתם. הירושלמי על המשנה מביא כמה פסוקים של לימו אנוכי בצרה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל בצרתם. צרתם של ישראל זה צרה של הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דורש התוספות, הירושלמי, הוצאתיך. הוצאתי, אני הוצאתי איתך. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצא איתנו ממצרים. וזה אנחנו אומרים במשנות, אומרים, כן, נקו והוצאתי אתכם. אשר פדית לך ממצרים גוי ואלוהיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו פדה את עצמו, את עם ישראל ואת עצמו. זאת אומרת, בחרו בתפילה הזאת להזכיר תמיד שכל בצרה שיש לישראל, זה לא רק צרה של ישראל, זה צרה של ריבונו של עולם. ואנחנו מתפללים כביכול לישועתו. אנחנו מתפללים שהוא כביכול יושיע אותנו, בעצם זה גם תהיה ישועתו. המשנה אומרת שהיו זוקפים ערבות בצדי מזבח, וגם כתוב שהיו מקיפים את המזבח. אבל המשנה לא אמרה במה היו מקיפים את המזבח. אם היו מקיפים את המזבח בערבה, או היו מקיפים את המזבח בלולב. המשנה סתמה את הדבר הזה. והגמרא דנה בזה, בדף מ"ג עמוד ב', מחלוקת פליגי, רב יוסף אמר בלולב, ורב נחמן אמר בערבה. נחלקו האם מקיפים בלולב את המזבח או מקיפים בערבה. הגמרא שנה דנה ושואלת כמה שאלות על רב יוסף, וניצאת בעצם מסכמת כאילו איתותיו רב יוסף. הוא נשאר בקושייה. אומר הרן, מנהגנו להקיף בלולב. והמנהג הזה מוכיח שאנו סוברים שגם במקדש הקיפו בלולב. שאילו במקדש הקיפו בערבה, אז אם כן, כיוון שלערבה אין עושים אלא זכר של יום אחד, יום השביעי, רק ביום הזה היה צריך להקיף. למה מקיפים שבעה ימים? סימן מה שאנחנו מקיפים, זה מתנאי שמקיפים בלולב, שבעה ימים, סימן שככה כנראה היה במקדש גם כן, שהקיפו בלולב. אילו היינו רוצים לעשות זכר לערבה, היינו עושים רק יום אחד. אז לפי זה אומר הר"ן, שגם ביום השביעי צריך להקיף את ההקפה שאנחנו עושים, שזה זכר למקדש, להקיף בלולב, ולא להקיף בערבה ביום השביעי, כי יש על זה דיונים. בשולחן ערוך, בסימן תפרי סמך עמוד סעיף ב', אומר, נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב. כלומר, אם אדם אין לו לולב, גם עושה הקפה. ויש אומרים שמי שאין לו לולב אינו מקיף, וכן נוהגים. יש אומרים זה הגעה של הרמה. כלומר, נחלקו. אם מקיפים גם אם אין לולב, או אם אין לולב לא מקיפים. וכן נוהגים, כך אומר. כך אומר הרמה. אומר הגרא שהמחלוקת שלהם היא בעצם מחלוקת מה היה במקדש. אם מה שאנחנו נוהגים עכשיו, שאנחנו מקיפים בלולב, זה מפני שכך היה במקדש, ואם אנחנו עושים כמו שבדיוק היה במקדש, אז מי שאין לו לולב, איננו מקיף. מכיוון שאנחנו נוהגים היום כמו שהיה נהוג במקדש. ובמקדש מי שאין לו לולב לא יקיף, כי זה היה מקיפים עם הלולב. אבל אם באמת היו מקיפים עם הערבה, ומה שאנחנו מקיפים עם הלולב זה לא בדיוק כמו שהיה בזמן שהיה בית המקדש, אז גם מי שאין לו לולב יכול להקיף, כי לא עושים בין כה וכה בדיוק. אז זה לא נפקא מינה אם אדם יש לו לולב או אין לו לולב, גם מי שאין לו לולב גם מקיף. כך מסביר הגרא. וממשיך הגרא ואומר שכמה מחלוקות שיש כאן בשולחן ערוך להלכה, אז זה תלוי באמת בשאלה הזאת. שמה בסעיף ג' יש מי שאומר שאין אומרים הושענא בשבת ולא נהגו כן. כלומר, השולחן ערוך מביא שיש דעה שאומרים שלא אומרים הושענא בשבת, אבל השולחן ערוך דוחה את זה ואומר לא נהגו כן. כלומר, כן אומרים הושענא בשבת. בשבת לא היו מקיפים. אז אם אנחנו עושים כמו שהיה במקדש, אז במקדש בשבת לא היו מקיפים, לא צריכים להגיד הושענא. ככה שולחן ערוך סובר. זאת אומרת, ככה יש מי שאומר, אבל השולחן ערוך דוחה את זה, הוא אומר, ולא נהגו כן. כן נהגו להגיד הושענא, כי השולחן ערוך סובר שהיו מקיפים בערבה. ומכיוון שהיו מקיפים בערבה, אז מה שהיום אנחנו נוהגים זה לא בדיוק כמו שהיה בזמן המקדש. כי בזמן המקדש היו מקיפים בערבה, והיום אנחנו מקיפים בלולב. אז אם זה לא בדיוק, אז גם אפשר להגיד הושענא בשבת. לכן אומר השולחן ערוך, ולא נהגו כן. ובסימן תפרי סמר דלת, עוד פעם, סדר יום הושענא רבה, ובו י' א' סעיפים, אז בסעיף ג' יש מי שאומר, שאף ביום זה מקיפים בלולב ולא בערבה. ולא נהגו כן, אלא להקיף בו גם בערבה. כלומר, השולחן ערוך שוב פעם הולך לשיטתו, שהוא אומר שבמקדש היו מקיפים בערבה. אז ביום הזה, אז ודאי שמקיפים בערבה, כי זה עניינו של היום הזה. גם בלולב, כי קבעו שכנראה מקיפים בלולב, למרות שלא היה כך במקדש. אז הוא פעם מביא את הדעה הראשונה. יש מי שאומר שעכשיו ביום הזה מקיפים בלולב, ולא בערבה. זה לדעה שהיו מקיפים במקדש בלולב. אז גם ביום השביעי צריכים להקיף בלולב ולא ברמה. ולא נהגו כן, אלא להקיף בו גם ברמה. זאת אומרת, מחלוקת כאן בין השיטות היא בעצם מחלוקת איך נהגו בזמן שם, בזמן בית המקדש. האם בזמן בית המקדש היו נוהגים להקיף בלולב או להקיף בערבה? אז אנחנו נוהגים להגיד הושענות בשבת, כמו שהשולחן ערוך אומר. ולפי זה, לפי דעתו, כמו שאמרתי, אז בעצם מי שאין לו לולב, יכול גם כן להקיף. הוא נוהג שהוא מקיף. ואם לקחת ערבה ביום השביעי, זה כבר כמה וכמה דעות, גם כמה מנהגים בעניין הזה. גם מי שאומר שהיו בבית המקדש מקיפים בלולב, הוא מודה, אומר הגר"א, וזאת אומרת, זה ראינו במשנה שזוקפים ערבות על המזבח. אבל השאלה היא מה היו מקיפים. אז דעה אחת שמקיפים בלולב, רב יוסף, ודעה אחת שמקיפים בערבה. אז אומר הגר"א, שלא רק היו זוקפים את הערבה, אלא גם הייתה נטילה במקדש, בחיבוט ובננוע. ובזה בעצם תהיה מתורצת גם הקושייה על רב יוסף בסוגיית הגמרא. מאיפה אנחנו יודעים בכלל מהו המקור להלכה שמקיפים בכלל לערבה במקדש? אז זה אומרת הגמרא, המקור הוא כתוב ערבי נחל. שתיים, אחת ללולב ואחת למקדש. אבא שאול אומר ערבי נחל, טיב שתיים, אחת ללולב ואחת למקדש. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, משום ניחוניה, רבי ניחוניה, לא, לא, מהפסוק לומדים את זה, אלא לומדים את זה להלכה למשה מסיני. זאת אומרת, הלכה למשה מסיני אומרת לנו ש... כל דין ערבה לומדים הלכה למשה מסיני. רבי יוחנן אמר, ערבה יסוד נביאים. רבי יהושע בן לוי אמר, ערבה מנהג נביאים. מסקנת הגמרא, שהכוונה בגבולים, אבל במקדש, דאורייתא. זאת אומרת, מה שהיום אנחנו נוהגים, או שזה ניסוד נביאים, או מנהג נביאים, אז יוצא שהנביאים תקנו, כלומר בגבולים, במקדש ערבה מהתורה. ומה שאנחנו נוהגים חוץ מהמקדש, זה תקנת נביאים. או מנהג, או ניסוד. נביאים היו בזמן שבית המקדש קיים. זאת אומרת שכבר בזמן בית המקדש תקנו מין זכר כזה, שמי שלא נמצא בבית המקדש, יעשה מנהג כמו שבבית המקדש. זה מעין דומה לתפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, כנגד קורבנות, זה לא במקום הקורבנות, כי זה היה בזמן שבית המקדש, אלא כנגד קורבנות. כלומר, יש קורבנות ויש תפילה כנגד. אז גם מין דבר, מין המנהג, נהגו בערבה במקדש, כנגד זה תקנו יסוד נביאים, מנהג נביאים, תקנו שיהיה גם ערבה. כלומר, יש לזה ממקור נביאים, מקור של נבואה, מקור של רוח הקודש, מקור של דבר השם. אני לא יודע להסביר את ההבדל בין ה... או ש... למסוד זה נראה לי משהו יותר כאילו מהמקור של נבואה. ומנהג זה, אמנם הנביאים תקנו, אבל זה לא על פי משהו אלוקי או משהו, איזו השראה נבואית. אבל אני אומר זה רק מסברה. לא יודע. אחרונים, זאת אומרת אחרונים, בגמרא לא נזכר שהיום הזה זה יום חתימת הדין, אף על פי שכנראה גם מדי שחכמי התלמוד, הם ידעו את כל הסודות שאנחנו היום גם כן גילו אותם האחרונים, אבל זה היה דבר כמוס, זה לא היה מפורסם. עבודת השם הייתה בזמן הראשונים בדרך אחרת. ימי הדין הם היו נעשים באופן אחר ממה שאנחנו מכירים היום. יום כיפור לא היה ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכט"ו באב וכיום הכיפורים. ביום הכיפורים היו עושים ריקודים של בנות, והבחורים היו הולכים לבחור שידוכים. מתי זה היה לא ברור, בין לפני נעילה, בין מוסף למנחה, מתי הלכו לרקוד בקרמים, והיו מתלבשים, והיה... ככה הייתה עבודת השם. זה היה עבודת השם של יום הכיפורים. כלומר, שמחה גדולה מאוד. למה? אומרת הגמרא בסוף מסכת תענית. למה היה יום כיפורים, לא היה יום גדול כמו יום הכיפורים? מפני שזה יום כפרה. זאת אומרת, הביטחון שזה היום, הקדוש ברוך הוא מחפר, הוא היה כזה גדול, כזה פשוט, יום זה שהקדוש ברוך הוא מחפר לעוונותיו של ישראל. הקדוש ברוך הוא קבע את זה ליום סליחה ומחילה. הוא מחפר, וכיוון שכך, השמחה גדולה מאוד, ושמחה גדולה מאוד, עושים שמחה ריקודים. ועושים ריקודים, אז צירפו לזה כבר שידוכים. אז איך עושים, המשך יום הדין באמצע, הוא ממשיך גם עד הושענא רבה, הממשיכים את הריקודים. אז ביום, כל שבעת ימי הסוכות, לא היינו רואים שינה בינינו, אומרת הגמרא. היו שמחת בית השואבה, היו רוקדים ורוקדים ורוקדים, שבעה ימים רצופים. כל יום, החל מהתמיד של בין ארבעים, עד תמיד של שחר. תוך כדי, כמובן, שילוב הבאת המים מן השילוח. היו גם מביאים את זה, אבל היו, זה היה שמחה גדולה מאוד. והיום הזה השביעי, גם כן, יום הושענא רבה, גם כן, יום של שמחה, כל הלילה ריקודים, ועד הבוקר ובבוקר הולכים לראות את התמיד, ואחרי התמיד להתפלל, ואחרי התפילה לבית המדרש, ואחרי בית המדרש ללכת לאכול משהו, אחרי אכילה הולכים לראות את התמיד שבין ארבעים, אחר כך תפילת מנחה, ואחר כך, או תפילת מנחה מקודם, ותמיד שבין ארבעים אחר כך, ואחר כך עוד פעם ריקודים. ככה זה היה סבב כזה, שואלת הגמרא, איך יכול להיות שלא ישנו? הרי הנשבע ואומר שלא ישן שלושה ימים, מלכים אותו וישן לאלתר, כי זה שבועת שווא. אי אפשר לא לישון שלושה ימים. מה זה לא ראינו שינה בינינו שבעה ימים? אומרת הגמרא שהיו מנמנמים אחד על כתפי חברו. כלומר, היו רוקדים ומנמנמים אחד על כתפי חברו. זה שיטה מיוחדת של ריקוד, ש... נמנום תוך כדי ריקוד, או ריקוד תוך כדי נמנום, אני יודע. אבל בכל אופן, זה כבר מספיק כדי אפשרות של להמשיך הלאה. זאת אומרת שהגמרא מקשה ומתרצת, מפני שהיא אומרת שזה לא הייתה הגזמה שלא ישנו, ככה היה המציאות, לא ישנו. מין מדרגה מיוחדת רוחנית. זה ברור שכשאנשים נמצאים באטמוספירה רוחנית של קדושה ושמחה והתרוממות, אז יש כוחות אחרים, אנשים יכולים להמשיך ולעשות דברים שכשאין את המוטיבציה ואת השמחה ואת אז אין את הכוחות להסיר. אבל כשנמצאים ברוממות נפשית גדולה מאוד, אז יש כוחות אחרים לגמרי. ואכן השמחה הזאת הייתה שמחה מיוחדת במינה. כי איך מתארת לנו המשנה? חסידים ואנשי מעשה היו רוקדים עם אבוקות אור בידיהם. חסידים ואנשי מעשה. והרמב״ם אומר שרק החסידים ואנשי מעשה היו רוקדים, וכל העם והנשים והטף היו מסתכלים. זה היה ריקוד מיוחד של חסידים ואנשי מעשה. הם היו הרוקדים. ולמה דווקא באמת חסידים ואנשי מעשה? למה לא כולם ירקדו? מה? כולם רוצים לרקוד. ולא להיות פסיבי. זה היה כנראה, לפי מה שהרמב״ם מדקדק את זה, זה כתוב במשנה חסידים ואנשי מעשה, אבל לא כתוב שלא היו אחרים. אבל הרמב״ם אומר שרק הם היו רוקדים, ואחרים היו מסתכלים, ולא היו רוקדים. למור שהשמחה הזאת הייתה שמחה של קדושה, שמחה מיוחדת, והם היו עושים גם כמובן כל מיני ריקודים מיוחדים, היו זורקים אבוקות, שמונה אבוקות של אור ותופסים וזורקים ותופסים, ככה רבן שמעון בן גמליאל, הנשיא, עשה את זה. מתי הוא תרגל את זה, אני לא יודע. בין הסדרים, מתי נשיא יש לו זמן לעשות תרגול, או שזה לא היה צריך לתרגל, זה היה סייעתא דשמיא, אני לא יודע. הגמרא מספרת על שמואל, שהוא היה זורק שמונה כוסות של יין, ולא נשפחים. זורק כוס, תופס כוס, זורק כוס, תופס כוס, זורק. מה שמואל? שמואל היה לו זמן, מאיפה אתה? לא ראינו היום, איך יכול להיות, איך נספיק את הדבר הזה? וגם מה זה הסדר הזה? אז הרמב״ם באמת מסביר. שמואל כמובן לא עוז בזמן בית המקדש, אבל גם השם גם לי, בזמן בית המקדש. הרמב״ם מסביר שהריקודים האלה באמת היו ריקודים של דביקות כל כך גדולה, ולפני השם אין, אדם לא צריך לשמור על כבודו ולא לשים לב, וכמו שדוד היה מחרקר ופזז לפני אהרון, וכמובן אשתו לא הבינה את ההנהגה הזאת, אבל דוד ביטל את עצמו כלפי כבוד שמיים, כבוד תורה. וכך אותם החכמים שהיו מרקדים כל מיני ריקודים כאלה מיוחדים, ריקודים של התבטלות של קדושה. ולכן צריך היה לעשות את זה רק אנשים שהם באמת היו חסידים ואנשי מעשה. זה לא ריקוד סתם באלמה, זה ריקוד של תורה. אני זוכר כשהייתי בשנים הראשונות במרכז הרב, הישיבה הייתה מאוד קטנה, היו 30 תלמידים. בשנה הראשונה שאני הייתי היו 30 תלמידים. זה כבר היה הרבה, לפני כן היו פחות. והגיעה שמחת תורה, ו-30 תלמידים רוקדים, אז מתעייפים, אז אי אפשר לרקוד הרבה בלי הפסק. כי אם יש הרבה, אז מתחלפים. וגם אני לא זוכר אם כל ה-30 היו בשמחת תורה. בישיבה היו 30, אבל בשמחת תורה לא יודע אם היו 30. והרבנים של הישיבה, היה הרב ציודה, רב נוסן, רב אברום, זכרונם לברכה, רב מורדכי זיכרונה לברכה. והיה שם גם עוד אברך אחד שהוא היה בקי בשס. ממש זיכרון נפלא היה לו. היה בקי ממש כל דבר. היו שם בבניין הישן של מרכז הרב, היו גמרות ישנות, לפעמים גם היו חתיכות מהגמרה קרועות, לפעמים אפשר היה לחתיכה של תוספות, שנשאר, היינו שואלים אותו, רב ברקה, תגיד, מאיזה דף זה? והוא מסתכל, זבוכים ממדלת. היה יודע בדיוק, כמה מילים שם היה בתוספות, ידע לזהות שזה מאיזה דף באיזה מקום. טוב, אז היינו רוקדים, ולא היה כל כך, אפשר לפתח שמחה כזאת עם ציבור כל כך מצומצם. אז חבר אחד אמר לי, בוא נלך לבני עקיבא, סניף היה קרוב שמה, שמה, שמח, מלכות. אמרתי לו, תראה, שמה, שמה שמחה, אבל פה תורה. פה אתה רואה רוקדים שסים. ציודה, בברום, בנוסן, זה שמחה של תורה. יש שמחה ויש שמחה, שמחה צריכה להיות של תורה. החסידים ואנשי מעשה, הם היו רוקדים להביע שבאמת השמחה שלהם נובעת מעומקה של דביקות, של אמונה, של תורה, של גדלות תורנית, של גדלות של אמונה. זה היה התוכן של שמחת בית השואבה. וזה עושה כפרה. זה מאוד מתאים לימי הכפרה. כי ימי הכפרה, כמו שכאמור, הם ביום הכיפורים, אבל המשך של זה עוד בסוכות, ונידונים על המים, ובשבי זה השיא של הנידון, והמים זה הדבר הבסיסי הכי, בלעדי זה אי אפשר. אז זה היה צריך להיות ימי שמחה. כלומר, בשמחה, מבטלים את הדינים. זה עניינם של של הימים האלה. לבטל בשמחה, לעבוד את השם בשמחה ולבטל ולקול את כל הדינים. הרב מבאר בחג השבוע, בחג הסוכות, אנחנו נוהגים לקרוא את קהלת. והגמרא במסכת שבת מביאה, אומרת שרצו חכמים לבטל, לגנוז את קהלת, למה שיש בו דברים שיש סתירה בין הדברים, דברים שסותרים זה את זה. ולבסוף לא בטלו, לא גנזו את קהלת, מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. מה הסתירה שיש בקהלת? שבפעם, במקום אחד כתוב שמחה מה זו עושה, במקום שני כתוב ש... מה? משבח אני את השמחה. אז ממו נפשך? האם זה טוב? פעם כתוב ש... טוב כעס משחוק, ופעם כתוב, איך כתוב על שחוק? מה? לשחוק אמרתי מעולל. אז איך יכול להיות? שחוק זה טוב או שחוק זה לא טוב? שמחה זה טוב או שמחה זה לא טוב? אומר הרב שהסתירה שלכאורה נמצאת כאן היא סתירה בדבר שורשי, ביסוד. איך אדם צריך להיות? אדם צריך להיות בשמחה? פטימי? תמיד שמח? או רציני, ביקורתי, ישר, בוחן את הדברים. איך? זה שתי שיטות, זה שתי דרכים במציאות של חיים. וזו שאלה ממש שורשית. זה, הרב גם עושה הבדלה בין שחוק ובין שמחה. שמחה זה יכול להיות דבר תמידי. שחוק זה דבר שמתפרץ. פתאום אדם פרץ בצחוק, לא צוחקים כל הזמן, בלי סוף. צחוק זה משהו חריג. כלומר, איזו התפרצות של איזו שמחה גדולה מאוד, אבל יוצא דופן. חריגה, לא מתמשכת כל הזמן. אבל יש דברים שהם חריגים, ושבגללם כדאי לחיות. זה, כלומר, יש איזה שעות גדולות של... שבה אם אדם מתעלה, ושאף על פי שכל הזמן הוא לא ככה, אבל הרגעים האלה הם כל כך חשובים שבגללם כדאי לחיות. בשביל זה היה כדאי לבוא לעולם, בשביל זה כדאי לחיות, בשביל המצבים המיוחדים האלה שהם מתרחשים. וזה השאלה בשתי, כלומר, אז שמחה, כמו שאמרנו, שמחה זה יכול להיות מצב ממשיך, תדירי, והשאלה איך צריך להיות בדרך כלל? האם כדאי לחיות בשביל שעות מיוחדות? שזה... אז באים חז"ל ואמרו, יש שמחה ויש שמחה. שמחה של מצווה, אז יש לשבח את השמחה. שמחה של, שאיננה של מצווה, אין לשבח. השמחה היא צריכה להיות שמחה עם תוכן. שמחה של גודל, שמחה מיוחדת. לא שמחה ריקה על... על של מה בכך, היא גם לא שמחה, גם לא שמחה באמת. גם שחוק. אם השחוק, טוב כעס משחוק, אז טוב, חזל, אז הגמרא מפרשת, טוב כעס משחוק, טוב כעס שהקדוש ברוך הוא כועס על הצדיקים בעולם הזה, משחוק שהוא שוחק לרשעים בעולם הזה. כי למה? כי כמו שאנחנו אמרנו, שחוק זה דבר חריג. אז זאת אומרת, אם הוא שוחק לרשעים בעולם הזה, אז, אבל בעלמה, זה קורה לעתים חריגות, כן? אבל הסדר הרגיל הוא לא ככה. גם כעס זה דבר חריג, שלא כל הזמן כועסים. כעס זה גם כן התפרצות כעס. שסיבה מרגיזה, כועס. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה משהו שאדם מאבד שליטה. זה לא הסדר הזה שכל הזמן אדם בכעס. אז אם הקדוש ברוך הוא כועס על הצדיקים, זאת אומרת שבדרך כלל לא, זה רק חריג. אז טוב כעס שהקדוש ברוך הוא כועס על הצדיקים, משחוק שהוא שוחק עם הרשעים. יותר טוב כעס משחוק, כי כעס זה דבר חריג, יותר טוב שיהיה כעס. ובדרך כלל לא יהיה כעס, כי כעס הוא לא דבר מתמשך. ושמחה, כמו שאנחנו אמרנו, שמחה צריכה להיות שמחה של מצווה. ועל שמחה של מצווה, כמובן יש לברך. אז מה הווה אמינא שבכלל יש כאן איזה סתירה, כי הפסוק סתם, הוא לא אמר איזה שמחה, האם שמחה של מצווה זה דבר חיובי, ושמחה שאיננה של מצווה זה דבר, זה לא דבר טוב. אז הקורא הפשוט, אז אומר הרב, ביקשו חכמים לגנוז את קהלת. לגנוז אין פירושו של דבר לבטל שהספר הזה לא יהיה קיים בכלל. אלא לגנוז, לשמור אותו לדור יותר מתאים, שיוכל להבין, להעמיק, ולראות את הדברים לא בצורה שטחית, אלא בצורה עמוקה יותר, ויודע להבחין שיש שמחה, ויש שמחה, יש שחוק, ויש שחוק. אבל בסופו של דבר, חכמים החליטו לא לגנוז את קהלת, ויש לזה תירוצים, אבל תירוצים כנראה, בהתחלה, לא זה הסיבה שהם לא גנזו, אלא שהתחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה. אז מסביר הרב, הרי קהלת, הוא עוסק בביטול העולם הזה. כל עניינו של העולם הזה, הבל הבלים, הכל הבל. כל המציאות ראיתי, ואפילו יש דברים טובים, וגם זה הבל, וגם זה הבל. הכל הבל, הבל הבלים. אבל סוף דבר, הכל נשמע את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמור, וזה כל האדם. אומר הרב שדרכה של האמונה אפשר להגיע לאמונה בטבעיות, שאדם חש שיש בריבונו של עולם, רואה את המציאות, ובטבע הוא אוהב את השם. יש אנשים כאלה שאוהבים שבטבע, ובעצם כל אדם ככה נולד. אני כבר סיפרתי כבר על ויש הרבה התכתבויות עם בעלי תשובה צעירים, והתופעה הזאת היא הולכת ומתפשטת ומתרחבת. לשני שנה דיברתי על זה בשבת תשובה, וילד אחד, אולי כבר סיפרתי את זה אז, אין איזה אחר, אבל הסיפורים מתרבים. ילד אחד בן 14 מיישוב חילוני אומר שהוא רוצה להיות דתי מתקטנותו. עכשיו הוא בן 14, מקטנותו הוא רוצה להיות דתי. והוא בטוח שכשהוא יהיה גדול הוא יהיה דתי. אבל הוא אף פעם לא היה בבית הכנסת, וההורים שלו רחוקים, לא שומרים תורה ומצוות. והאם כשהוא יגדל הוא יצטרך להתגייר? הוא שואל. והוא אומר, אני מרגיש את עצמי כל כך קרוב אל השם, וכל כך רחוק מהשם. אנשים גדולים לפעמים ככה מדברים, כן? כך קרוב, כל כך רוצה, מאמין, טבע של אמונה. ויש אמונה שבאה על ידי התבוננות, עמקות, בירורים, אבל כשהולכים בדרך הבירור, לפעמים גם נוצרות קושיות, יש באמצע כל מיני שלבי ביניים של מבוכה, שעדיין התשובות לא התבררו, הקושיות כבר נמצאות, והתשובות לא עוד לא נמצאו, מחפשים אותם, אבל יש איזו תחושה של בלבול, של מבוכה. אבל בסופו של דבר, אם מגיעים לאמונה מתוך העמקה של התבוננות והכרה, ואחר כך ההכרה הזאת היא מתחברת עם האמונה הטבעית הפשוטה הראשיתית, זאת השלימות של עבודת השם. שהשלימות של הדביקות זה תמימות שמצד אחד אמונה טבעית פשוטה, ויש לה גם העמקה גדולה שמוכחת בשכל עמוק, בהתבוננות עמוקה, משניהם יחד האמונה מושלמת לחלוטין. וזה העניין של קהלת, אומר הרב. התחילתו דברי תורה, בהתחלה הפשט הטבעי הפשוט, שכל המציאות היא רק ריבונו של עולם. אבל ואחר כך דיון ודיון והרחבה ובשקלא וטריא, כל ספר קהלת הוא המון חוכמה של התבוננות. וסוף דבר את אלוקים יראה ומצוותיו שמור, בסוף מגיעים שוב פעם בחזרה אחרי כל ההתבוננות והשקלא וההתדיינות והבירורים, ואולי ההסתבכויות המסוימות, אבל יודעים שבסוף הדרך, בסופו של דבר יגיעו לבירור האמיתי. זה העניין של השלימות של, 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 של ספר הקהלת, שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. ועוד נקודה הוא אומר, סוף דבר את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אחרי שאדם מגיע באמת להכרה גדולה של שלימות של האמונה, אז כבר לא צריך להגיד אבל אבל עם הכל אבל. בהתחלה, בשלב הראשון, אדם צריך למעט בענייני העולם, ולהתרכב ולשקוע בעבודת השם, ולדעת שענייני העולם הבל, ועיקר זה מה שעל השמיים, ולא מה שתחת השמיים. אבל אחרי שהוא מגיע להכרה שהכל הכל מת השם, אז זה כל אז הכל נצרך לעבודת השם. אז כל העולם הזה הוא טוב, כל העולם הזה הוא חשוב, כל העולם הזה מקבל את הערך שלו. לא כל העולם הזה, לא הכל אבל אבל עם הכל אבל. להפך, אלא כל העולם הזה הוא משרת את ריבונו של עולם. וצריך ליהנות מן העולם, וצריך להשתמש עם כל האמצעים שיש בעולם, ולראות בכל איך לקחת את כל הדברים לעבודת השם. זה כי זה כל האדם. כי הכל, כל האדם, כל המציאות שלו, כל המיועדת לסוף דבר, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. טוב, נסיים שיהיה לנו בעזרת השם גמר טוב לנו ולכל ישראל, ואנחנו נמצאים ב תקופה כזאת שאפשר לראות אותה בהסתכלויות שונות, מצד אחד הקשיים והמעצורים כביכול של התהליכים, אבל מצד שני אנחנו הרי יודעים תמיד שכל מה שקורה זה הכל ריבונו של עולם, והוא דוחף אותנו, הוא ראה שאנחנו לא מזדרזים לבנות, אז הוא מגרה אותנו, הוא מאתגר אותנו, אז וזה גורם. יש שמועות שרוצים לקחת מהמועצות את האישורים שלא הם יאשרו את הבנייה בתוך שטחי הטאבה, אלא זה משרד הביטחון רוצה לקחת את זה לעצמו. התוצאה של השמועות האלה שבכל המועצות עכשיו נותנים מהר מהר אישורים ובונים בקצב נמרץ. מקווה שהשמועות האלה גם לא יצאו לפועל, אבל בינתיים הם עושים הרבה זירוזים, וככה כל דבר, ריבונו של עולם רוצה לחזק את אחיזתנו בארץ ישראל, הוא עושה לנו קשיים. הקשיים עניינם לדחוף אותנו קדימה. כל עוד שלא, אין קשיים, לא מרגישים, לא רואים את טוב השם, רק כשאדם אומר הגומל ומודל השם לריבונו של עולם, שהיה לו בעיה. מה? ואם אין בעיה, לא צריכים להודות? אם אין בעיה, לא מרגישים שצריכים להודות, לא מרגישים שהקדוש ברוך הוא חוזר. והברכה צריכה להיות על הרגשה. זה שאדם נסע ולא קרה לו שום תאונה, לא מרגיש משהו מיוחד. כמעט תאונה, אומרים הגומל. הייתה תאונה ולא קרה דבר חמור, אומרים הגומל. לא הייתה תאונה, לא יותר טוב. צריך שיהיה תאונה ולהגיד הגומל. אבל התחושות של אנשים הן לא תחושות בזה, הן לא בסדר. אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן מלמד אותנו, תראה, יש קושי. וכשאין קושי זה אני עשיתי לך טובה. תזכור את כל טוב השם. אז אם אנחנו רוצים שלא יהיה קשיים, יש לנו רק דרך אחת, להודות בלי קשיים. ואז לא יהיה קשיים, ולא צריך לעשות לנו שיעור שצריכים להודות. ואז את הדבר הזה אנחנו ננסה להשתדל לעשות, להודות לריבונו שלהם, להכיר של הכל מת השם, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא מיטיב אותנו, וכל הזמן נודה לו, ולא צריך לעשות לנו קשיים כדי שנבין כמה שהוא טוב אלינו. טוב, שיהיה לנו גמר טוב.